bacana. טוב, הרמב״ם פה נכנס לסוגיה נוספת, והיא סוגיית הנבואה. אנחנו לא ניכנס לכל הסוגיה הזאת, כיוון שהוא מרחיב בכלל ביחס לנבואה, ואנחנו נעשה רק תמצית שנוגעת לסוגיה המרכזית שאנחנו דנים בה. כלומר, אנחנו דנים בסוגיית התורה שבעל פה, ועכשיו הרמב״ם נכנס לשאלה, מה המשמעות של הנבואה בפירוש התורה? אומר הרמב״ם, ודע כי הנבואה אינה מועילה בעיון בפירוש התורה והוצאת הענפים ב-13 מידות, אלא מה שיעשו יהושע ופנחס בעניין העיון וההיקש, הוא אשר יעשו רבינה ורבשי. ואומנם יתרון הנביא ופעלו בתורה, מה הוא? הנה הוא חי נפשי מן העיקרים הגדולים והעצומים אשר עליהם משען הדת ויסודה, ואני רואה כי זה המקום ראוי לי לבאר בו העיקר הזה. טוב, קודם כל אנחנו נדבר על המושג שנקרא נבואה, בגדול מה זה הנבואה, ואחר כך ניכנס לסוגיה שהרמב״ם מתייחס אליה ביחס לעניין התורה שבעל פה, והקשר של הנבואה אל תורה שבעל פה. אז נאמר כך, נבואה זה יכולת השגה של האדם, שהיא איננה דרך החושים והשכל. כלומר, אנחנו מכירים שני כלים של הכרה של המציאות. המציאות, מבחינתי, זה האמת, כן? בין האמת של החומרית, של עולם החומר, בין האמת של הממד הרוחני של המציאות. אולי נסדר את זה ככה. המציאות המוכרת לנו, בגדול אנחנו מחלקים אותה לשניים. יש לנו את עולם החומר, ויש לנו את המימד הרוחני של המציאות. עולם החומר מתייחס לישים חומריים. המימד הרוחני של המציאות מתייחס לישים רוחניים, אובייקטים רוחניים. יש אובייקטים חומריים, אובייקטים רוחניים. איך אנחנו מכירים את האובייקטים החומריים, את הישים החומריים? ההכרה שלנו את עולם החומר היא בעזרת החושים, יש לנו יכולת בנפש לחוש ישויות חומריות. יש לנו חמישה חושים, כלומר, יש לנו חמש יכולות שניות שונות זו מזו בחישה של עולם החומר. הנפש מסוגלת לחוש ישות חומרית באופנים שונים. יש לנו חוש ראייה, חוש שמיעה, חוש מישוש, חוש טעם וחוש ריח. כל התופעות האלה, הנפשיות של הטעם, ריח וכולו וכולו, שאנחנו חשים בנפש תחושות מסוימות, הם בעקבות מפגש שנוצר בינינו לבין ישות חומרית. כשיש תנאים מסוימים במפגש הזה, אנחנו נחוש את התחושות המסוימות, כן? לדוגמה, אחד מהתנאים המשמעותיים כדי שהתחושה בנפש תהיה קיימת היא האיבר הנוגע לאותו החוש, שהוא יבוא במגע עם אותה ישות חומרית. כן, לדוגמה, אם אנחנו מדברים על חישת מראה, אנחנו זוכרים שהאיבר עין יבוא במגע, שוב, אני לא תקורא לזה שהוא ייגע בו באופן ישיר. מגע, אני קורא לזה באופן מסוים של יחס, האיבר עין צריך לבוא באופן מסוים של יחס עם הישות החומרית. כן? בתנאים האלה תהיה אצל האדם חוויית ראייה. האיבר אוזן יבוא ביחס מסוים עם הישות החומרית, תהיה חוויית שמיעה וכן הלאה. כן? אז החושים זה חוויות נפשיות שהן באות כתוצאה מפגישה שלנו עם ישויות חומריות. דרך זה אני מכיר שיש פה ישות חומרית. אבל זה לא מספיק. אנחנו משתמשים גם בשכל שלנו לנתח או להגדיר את הישויות החומריות. כשאנחנו מתייחסים להגדרות בסיסיות, זה יותר משהו שמושפע מהחושים. נניח שאני מסתכל פה על העצמים שנמצאים פה על השולחן, אז אני אומר, יש פה שתי ישים חומריים, אני יכול לפצל אותם לעוד הרבה יותר, כן, אבל בגדול שני ישים חומריים, האחד בגודל כזה וכזה, השני בגודל כזה וכזה, כל זה זה כבר שיתוף של השכל עם מה שחוש הראייה שלי קלט, מה הישויות האלה. כן? אבל השכל גם יכול לשמש לנו בצורה הרבה הרבה יותר מורכבת ועמוקה את הכלי שבעזרתו אנחנו מכירים את עולם החומר, וזה מה שקוראים לזה מדעי הטבע. כן, מדעי הטבע שמתייחסים לעולם החומר זה שימוש בהגדרות השכל, בתפיסת החוקיות שעומדת בבסיס עולם החומר. כל זה זה הכרה של חושים והכרה של שכל. בממד הרוחני של המציאות, אין לנו את החושים, כי ישות רוחנית אי אפשר לקלוט אותה בעזרת החושים. אגב, לא את כל הישויות החומריות אפשר לקלוט בעזרת חושים. יש ישויות חומריות שלא נקלטות בעזרת החושים שלנו. אנחנו יכולים אולי לדעת באופן עקיף על מציאותם, דרך חשבון שאנחנו יכולים לעשות ביחס לישויות הללו, אבל ביסוד שלהם לא נקלטות על ידי החושים. כן? גם ישויות חומריות כאלה, כמו אטומים וכדומה, זה דברים שאי אפשר לראות אותם בעיניים. וגם לא על ידי מיקרוסקופ שלא המציאו עד היום דבר כזה. אנחנו יודעים על ידי חשבון השכל שזה קיים. אבל בואו נעבור לישויות הרוחניות. ישויות רוחניות לא ניתן לקלוט אותן על ידי החושים. כי כל התופעות האלו של מפגש עם ישות שכולל אצלנו חוויה חושית, לא קיים ביחס לישויות שאינן חומריות. ופה מה אנחנו נדרשים? אנחנו נדרשים באופן פשוט להכרה של השכל. לדוגמה, הפילוסופים היוונים התעסקו עם הממד הרוחני של המציאות, כלומר עם ישויות כמו מלאכים, כן? שזה כוחות מופשטים שקיימים במציאות, כמובן אלוקים, שחלים שקיימים במציאות, הם התבוננו בהם בדרכי השכל, דרך החשבון של השכל. הגיעו למסקנה שקיימות ישויות כאלו וניסו לעמוד לתכונה שלהם וכולו, זה כל זה על ידי השכל. חושים לא רלוונטיים, ביחס לישויות שאינן חומריות. אבל יש עוד כלי נוסף. שני הכלים האלו מוכרים לנו, אנחנו כל הזמן משתמשים בהם. יש כלי נוסף, שמתחילת בית שני, זה בעצם אנחנו מדברים כבר על 2000 שנים, כמעט 3,000 שנה, קצת פחות, כבר לא קיים בעולם. זה הכלי שנקרא נבואה. כלומר, כמו שההכרה החושית וההכרה השכלית זה יכולת בנפש האדם, גם ההכרה, ההשגה הנבואית, היא יכולת שקיימת בנפש האדם. יכולת שקיימת בנפש האדם ביחס להכרת האמת. התנאים הנדרשים כדי לפתח את היכולת הזאת, הם תנאים, הייתי אומר, גם חומריים, גם נפשיים, ובעיקר רוחניים, שלא קיימים בעולמנו כבר, כמו שאמרתי. תקופה מאוד מאוד גדולה של זמן, ארוכה מאוד מאוד של זמן. בעזרת השם זה יחזור. היכולת הזאת תחזור. לא בדרך נס, זה לא נס. נבואה זה לא נס. זה יכולת שקיימת בנפש האדם. אבל כמו שאמרנו, צריך הרבה תנאים כדי שנצליח לפתח אותה. כשאנחנו נפתח את הכלי הזה, את היכולת הזאת שקיימת בנפש, אנחנו בעצם נהיה בעלי ערוץ נוסף של הכרה. של הכרת האמת, והוא הנבואה. נבואה לא כמו טעות המקובלת, היא עיקרה זה לא אגדת עתידות, אלא עיקר המושג הנבואי זה הכרת האמת. יש עניינים מסוימים ביחס לאמת של העולם, שלא ניתן להשיג אותם בלי נבואה, ויכול להיות גם חלק מהעניינים של האמת של המדעי הטבע, מדעי הטבע, לא יהיו מושגים על ידי השכל. יכול להיות שאנחנו צריך לפתח את היכולת הזאת, ורק אז הם יהיו מושגים לנו. כלומר, זה כלי להכרת האמת. כמובן, ביחס למציאות הרוחנית, קראו דוגמה, יחזקאל פרק ראשון. מה מתואר ביחזקאל פרק ראשון? מה שקוראים לזה מעשה מרכבה. מעשה מרכבה זה לא תיאור עתידות, זה תיאור מה שקיים עכשיו, במציאות. רק להשיג שיש דבר כזה, לא ניתן היה להשיג על ידי חשבון השכל, אלא על ידי הכרה נבואית. הרמב"ם פה בעצם דן בשאלה, האם היכולת הזאת, היכולת הנבואית וההשגה הנבואית, האם יש לה משמעות ביחס לענייני תורה שבעל פה? זאת אומרת, נניח שעכשיו יבוא נביא ויאמר לנו, אני השגתי מכוח הנבואה את זה שבשבת מלאכה שאינה צריכה לגוף החייב. אנחנו עושים חוק התנאים, אנחנו עוסקים כמו רבי שמעון שפטור, אבל הוא אמר, אני השגתי מכוח הנבואה שמלאכה שאינה צריכה לגוף החייב. האם אנחנו נשתמש בהשגה שבאה לא בדרך השכל, אלא באה על ידי הנבואה, כדי להכריע בשאלות הלכתיות? תורה שבעל פה, זה הדיון של הרמב״ם. בסדר? אז בעזרת השם, אנחנו נעצור פה, ואנחנו נמשיך מהנקודה הזאת, בעזרת השם, בלא נדר מחר.